ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה, מחלוקת ראינו בין רבי עקיבא וחכמים, בעניין מי שנשבע שלא לאכול, האם בזה שהוא אוכל משהו הוא עובר על שבועתו, או זה לא מספיק כדי לעבור על השבוע, אלא עד שהוא יאכל כזית. רבי עקיבא הוא מייצג את השיטה שגם באכילת משהו הוא עובר על שבועתו. וכאן ציטוט מאותו ויכוח, אמר להן, כוונה רבי עקיבא אומר לרבנן במשנה, היכן מצינו במדבר ומביא קורבן, שזה מדבר ומביא קורבן. רבי עקיבא מוכיח עמדתו, למרות שאני סובר שאדם מתחייב בקושי, זה בגלל שאנחנו בתחום של שבועות שהוא יוצא מן הכלל. נכון, באופן כללי כפי שאתם סוברים, האדם יעבור למשל באכילת נבלות וטריפות רק באכילת כזית, אבל בתחום של שבועות יש תקדים שהדברים שונים, כמו זה שנאמר עכשיו שעקב דיבור אדם מתחייב להביא קורבן על עבירה ששורשו בדיבור. אין תקדים לזה, דרך כלל מביאים קורבן חטאת על מעשה, לא על דיבור. אבל כאן כן מביא על דיבור. זו טענת רבי עקיבא להוכיח את עמדתו שהדברים בתחום שבועות יוצאים מן הכלל. אבל יש כאן הנחה שלא מוצאים במדבר ומביא קורבן. על זה אנחנו באים להקשות. ונשים לב לסימונים שלנו, יש לנו מעוינים ופס כפול, ובצד תחת הכותרת נושא כתבנו תחת הסימונים האלו סדרה של קושיות על עד קטני, איך המצין במדבר ומביא קורבן, שזה השבועה מדבר אם עובר על שבועתו ומביא קורבן. ומאחר זה לא מצינו, טוען רבי עקיבא, אפשר לחייב גם על משהו. דוגמאות אלו מראים לכאורה יש מדבר ומביא קורבן. הגמרא, ולא, מה, לא מוצאים בתחומים אחרים מדבר ומביא קורבן, והרי מגדף. הגמרא שואלת מהעבירה של מגדף, הרי סך הכל הוא עובר על ידי דיבור, ואם הוא שגג הוא יביא קורבן. הגמרא עונה, זה נכון, אבל זה לא, לזה לא התכוון רבי עקיבא, מדבר ואוסר כאמרינן, והי מדבר וחוטאו. שרבי עקיבא במשנה שאל איפה מוצאים במדבר ומביא קורבן, כוונתו לדיבור, ועקב הדיבור משהו נאסר. במגדף עקב הדיבור הוא חוטא ישירות. אז זה לא דוגמה לדבריו של רבי עקיבא. שואלת הגמרא, והרי נזיר הוא מדבר והוא נאסר ביין, אז יש תקדים, אז שבועות לא דבר מיוחד. הגמונה דוחה את זה, מביא קורבנו על דיבורו כאמרינן, והי מביא קורבן לשלוי לחמרו דקמייתי. רבי עקיבא התכוון לאיפה מוצאים דבר שעקב הדיבור הוא צריך לקורבן. אצל נזיר הקורבן שנזיר מביא זה לא בגלל שדרך הקורבן, או בואו נגיד במילים אחרות, זה לא דומה למה שרבי עקיבא מייצג, כי אצל נזיר הוא מביא קורבן למטרה אחרת, מביא קורבן בסיום תקופת הנזירות כדי לאפשר לו לשתות יין. אז זה לא דומה לעניין השבועות שהקורבן מובא בגלל הדיבור. אגמור שואל, והרי הקדש, אדם מקדיש משהו, ועקב הדיבור הזה, כמו שבוע הוא אוסר את הבהמה שלפני כן היה חולין, עכשיו הוא נהיה אסור כהקדש. רש"י כותב, הרי הקדש שמדבר ואוסר בדיבורו את שהוא מקדיש, ואם החליף דיבורו ונהנה ממנו, מביא קורבן מעילה. אז למה זה לא נחשב תקדים? וממילא שבועות לא דבר מיוחד, הגמרא עונה שבועות עדיין דבר מיוחד, אוסר לעצמו כאמינן. כשאנחנו דיברנו על שבועה, הוא אוסר את הדבר באופן פרטני לעצמו, והי מה שאדם מקדיש אוסר על כל העולם כולו. זה לא, זה שונה מהתחום של שבועות. השבועות עדיין נשאר דבר מיוחד. שבועות הוא מעברי קונמות. אדם אומר למשל, קונם כיכר זו עליי. מה התוצאה מדיבורו? קונם זה כמו להגיד קורבן, אבל זה איסור פרטי, כמו השבועה. ואם אדם אמר משפט כזה, קונם כיכר זו עליי, ואחר כך נהנה ממנו, הוא צריך להביא קורבן, קורבן אשם מעילות, ככה האב אמינה. אז יש עבד קורבן על דבר נוסף, כמו שבועות. הגמרא דוחה, כסבר אין מעילה בקונמות. רבי עקיבא הוא סובר שמי שמועיל ונהנה מאותו דבר שהוא עשר על עצמו בקונם, לא מביא קורבן. אז ממילא זה נשאר התחום של שבועות בעיני רבי עקיבא כדבר יחידני. אנחנו ממשיכים ופוגשים סימונים חדשים בצד תחת הכותרת נושא מבנה. יש צורת בית וגם פס מפותל. אנחנו מדגישים בשורות הבאות המילים מחלוקת, זה מופיע בבית וצורת בית, ופס מפותל מדגיש את הביטוי דברי הכל. אז כתבנו פה בשוליים שלוש מימרות שבכל אחד מצמצמים המחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים בעניין כלשהו לנסיבות מסוימות בלבד. אנחנו נראה גם כן שני מימרות של רבא, אביאן צמצום בתוך התחום של שבועות. הצמצום של רב פאפה היינו שמחלוקת רבי עקיבא וחכמים מוגבל לשבועות, אבל בקונמות דברי הכל בכל שהוא. אחר כך אנחנו נעלה קושיות על זה, אבל בינתיים אנחנו רואים שוב פעם שלוש מימרות שמגבילים את המחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים. עכשיו הגמרא, אמר רבא, מחלוקת בסתם, המחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים, אם הוא חייב באכילת כלשהו, זה בשמן, זמן שאדם אמר שבועה שלא אוכל. הוא לא אמר שלא אוכל כלשהו, הוא אמר שבועה שלא אוכל. לפי החכמים, השבועה תקפה רק על כזית ולא על פחות מכזית, רבי עקיבא גם על משהו. אבל במפרש, זאת אומרת, אדם נשבע שבועה שלא אוכל כלשהו, אז דברי הכל בכלשהו, גם החכמים מסכימים. מה איתי, מה? למה אם הוא מפרש באופן מפורש אוסר את עצמו כלשהו זה תקף? תשובה, מפרש נמי כבריאה דמי. כמו שאנחנו יודעים, לכל הדעות, אדם שאוכל נמלה, הוא עובר, למרות שהוא עובר על כמה לאווים, למרות שהוא הרבה פחות מכזית בשיעור, אבל הוא נחשב דבר חשוב בפני עצמו, כפי שרשי בכף א' עמוד ב' דיבור מתחיל מפרש מסביר. אז גם אם אדם טרח לפרט בשבועה שלו באופן מפורש הביטוי או כלשהו, אז זה תופס גם על כלשהו, גם לרבנן. וימה רבה, מחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים בשלו אוכל, אבל בשלו אתאום, הנה יש שינוי בניסוח. אם הוא אומר שלא אוכל, אז לפי החכמים השבועה חלה רק כזית ולא על פחות מכן. אבל אם אדם אמר שבועה שלו אתאום לכולי אלמה בכל שהוא, אז פשיטה טעימה זה באמת משהו, אז למה צריכים את רבא להסביר לנו את זה? הגמרא עונה, מהו דתימה? לטעום, נמי, הביטוי הזה שיוצא מפי אנשים, לטעום, שיש לתפוס את הביטוי הזה כדאמרין, שכמו שאנשים מדברים, אנשים רגילים להגיד, בוא אצלי תטעמי העוגיות שאפינו. מה הכוונה? לאכול פירור? לא, זה לאכול שיעור לפחות כזית. הכוונה יותר מפירור. כמה שמלן, רבא אומר שאם אדם נשבע שלא לטעום, הכוונה, ורבא אומר לכל הדעות, לא כדאמרי אינשי, אלא לאסור אפילו כלשהו. אז אנשים כשהם מדברים סתם ואומרים תטעם, הם לא מתכוונים לכלשהו. אבל אם אדם אומר לטעום במסגרת שבועה, זה כבר סיפור אחר. אמר רב פאפה, מחלוקת בשבועות, מחלוקת רבי עקיבא וחכמים בתחום אדם שנשבע, אבל בקונמות, אם אדם אמר קונם כיכר זו עליי, דברי הכל בכלשהו, מה איתה? למה זה שונה? למה בקונמות גם החכמים אומרים שאכילת פירור של אותו כיכר שהוא אסר על עצמו מחייב כאדם שעבר על נדרו? למה? קונמות כיוון דלא כמדגר שמע דאכילה, מאחר שהוא לא הזכיר במשפט, בניסוח שלו, המילה אוכל, מה קונם כיכר זו עליי, לא שומע, לא אם הוא משתמש במילה אוכל, כדי מפרש דמי, וכאילו הוא מזכיר כלשהו באופן מפורש. ושוב פעם, לפי החכמים, וזה אמרנו בעבר, הביטוי אוכל משמעותו כזית, אבל אם אתה מחסיר או לא מזכיר המילה אוכל, זה כבר לא, זה לא מגביל אותנו לכזית, אלא גם על משהו אדם מתחייב. מטיבי, יש פה סימון קופסת אש, והוא, כפי שאנחנו כותבים בשוליים, קושיה על רב פאפה מהמקור הזה, שני קונמות, למה יש סימון כזה חזק, קופסת אש? כי אנחנו נעסוק בהבנת המקור הזה עד עמוד ב'. מטיבי, שני קונמות מצטרפים. אדם אסר שני כיכרות, שני כיכרות לחם שהוא אסר על עצמו בקונם. אז שני כיכרות, שני קונמות, שני הכיכרות האלו, יש נגיד חצי זית מזה וחצי זית מזה, והוא אכל כזית שלם בצירוף כמו שתיארנו, אז זה נחשב כאילו נחשב שהוא עבר על הקונם. שוב פעם, קונם זה לשון קורבן, וזה בעצם סוג של נדר. שתי שבועות אין מצטרפות. אם היו שתי כיכרות שהוא נשבע עליהם שלא לאוכלם, אין צירוף, אתה לא יכול לחייב אותו על עבירת השבוע אם הוא לקח חצי זית מכיכר זו וחצי זית מכיכר השני. אין מצטרפות. רבי מאיר אומר, קונמות כשבועות, והמשמעות של הדבר, גם בקונמות אין צירוף. והיא סלקה דייתך, אם אנחנו נקבל מה שרב פאפה אמר בעניין הקונמות, והיא סלקה דייתך חייב בכלשהו בעניין קונמות, למה לי לצרף? למה לפי התנא קמא יש בכלל עניין של צירוף? לא צריכים להגיע לזה, הבן אדם עובר על הקונם גם באכילת פירור. הגמרא עונה, ונשים לב למבנה. אנחנו נתחיל פה עם מה שאנחנו מגדירים גישה אחד, גישה עם מספר רומאי אחד. ארבע שורות מהסוף יהיה גישה חדשה של רבינה. וזה כתבנו בשוליים אצל הסימון שאנחנו קוראים הכתר, גישות להשיב על הקושיה על רב פאפה, שיקשה הגמרא מהברייתא שתי קונמות וכו'. אנחנו ניתן תשובה עכשיו עם הכתר, זה גישה ראשונה, ואז מתחת לגישה הראשונה יהיה דו שיח, נקרא לזה, בשני כיוונים. אז יש לנו סימונים לעקוב אחרי זה, סימון הרגש פה עם החלק הצער למעלה עם הקושיות, והפוך הם יהיו התשובות. אז שאלנו אם רב פאפה צודק שבקונמות לכולי עמה אדם עובר בקושו, למה יש במקור הזה צורך לצירוף, כדי שלפי התנא קמא ובלי הצירוף של פחות מכזית מזה ופחות מכזית מזה הוא לא היה עובר. הגמרא עונה, דאמר אכילה מזו עלי קונם, אכילה מזו עלי קונם. אז הוא הזכיר המילה אכילה. ברגע שאתה מזכיר המילה אכילה, הכוונה לשיעור כזית. אז לכן אם יש לי פחות מכזית זה לא מספיק לחייב, אני צריך להגיע לצירוף כדי לראות שהוא מתחייב אם הוא אוכל מזה. שואלת רבה, אי אחי, על מה הם מצטרפות? אם כך הוא ניסח את עצמו, אכילה מזו עליי קונם וכו', סוף סוף זיל לאחה לקה שיעורה, וזיל לאחה לקה שיעורה. אם כל אחד הוא אמר אכילה מזו עליי קונם, מה הכוונה שלו? כזית מזה נחשב קונם, פחות מכזית זה כלום. אז איך אני יכול לצרף כלום פלוס כלום? זה לא אמור לחייב אותו. אז איך זה יכול להיות ההסבר למקור שני קונמות מצטרפים? כפי שהגמרא מתבטאת עכשיו, זיל להכה לקח שוב, בכיכר הראשון אין כזית, בכיכר השני אין כזית, אז הוא אפס, אין מקום לצוף, כי אם הוא ניסח את עצמו אכילה מזו עלי קונם, האיסור יחול רק אם הוא אוכל מכזית שלם מכיכר הראשון, וכזית שלם מהכיכר השני. אין מקום לצירוף. הגמרא עונה, דאמר אכילה משתיהן עלי קונם. אז הוא הזכיר אכילה, אז אני יודע שמדובר בכזית ולא בכלשהו. הפאפה שאומר שבקונמות בכלשהו, זה בזמן שהוא לא הזכיר כזית, הוא אמר כיכר זו עלי קונם, בלי להזכיר את המילה אכילה. אבל פה במקור הוא אמר אכילה משתיהם עלי קונם. ממילא אם אני יכול להגיע לכזית חצי זית מזו וחצי זית מכיכר השני, אז הוא עובר על הקונם. שאלה, במקור למדנו על קונמות ובמקביל על שבועות, אז צריכים לעשות את הדוגמאות, להבין את הדוגמאות במקור באופן שוויוני. אז דקבתא גבי שבועות אמר, המקביל לשבועות, אותו אדם היה אומר שבועה שלו אוכל משתיהן. ואם כן, אם כך הוא ניסח את שבועתו, עמי אין מצטרפין. למה אתה אומר שתי שבועות אין מצטרפות? למה? כמו אצל קונמו, לאכילה משתיהם אתה אומר יש צירוף, גם אם הוא היה אומר שבועה שלו אוכל משתיהן, שיהיה עבירת השבועה אם הוא אוכל בצירוף כזית, חצי מזו, חצי זית מהשני. למה אתה אומר אין מצטרפין? תשובה, אמר פנחס, שני שבועות, התחום של שבועות זה שונה, מתוך שחלוקות לחטאות אין מצטרפות. כדי להבין את זה מומלץ ללמוד ביחד את הרש"י. רש"י בשורות הקצרות, קצת יותר מחצי העמוד, רש"י כותב, מתוך שחלוקות לחטאות, מתוך ששתי כיכרות הללו חשובות שתיים לעניין חטאת בשבועה זו. אם אמר שבועה שלא אוכל מזו מזו ואכל כזית מזו וכזית מזו, זה שונה מהמקרה שלנו, אנחנו דיברנו על פחות מזית מזו ופחות מזית מהשני, אבל דרך הדין הזה נוכל להבין את השוני שבשבועות. כי אם הוא אמר שבועה שלא אוכל מזו מזו והוא אכל כזית מזו וכזית מזו בעלם אחד, הוא לא גילה בינתיים שהוא עשה משהו רע, חייב שתיים, הוא יהיה חייב להביא שתי חטאות כתנן לקמן, שבועה שלא אוכל פת חיטין, פת צורים, פת קוסמין, ואכל חייב על כל אחד ואחד. אז מה אנחנו רואים? שבשבועות משני כיכרות מסתכלים על כל אחד בנפרד. אם מדובר שהוא אכל כזית מזה וכזית מזה, הוא יצטרך להביא שתי חטאות. אז על אותו תקן, אם הוא אמר שבועה שלא אכל משתיהם ואכל חצי זית מזו, זה כבר נחשב נפרד. הוא לא אמור להצטרף עם חצי זית מהכיכר השני. כל כיכר עומד בפני עצמו. למרות שהוא ניסח את זה באופן כזה, שבועה שלא אוכל משתיהם. זו דינו של רב פנחס. הגמרא מקשה, אי אחי, ציטוט מהמקור שקראנו למעלה, רבי מאיר אומר, קונמות כשבועות. ומה התוצאה? שכמו שבועות אין צירוף, אז גם קונמות אין צירוף. בשלמה שבועות הועיל וחלוקות וחטאות. אני מבין למה רבי מאיר אומר בשבועות אין צירוף, זה על פי דברי רב פנחס, מה שהם חלוקות וחטאות, אז אין מקום. אגב, אמרנו את זה מקודם, אבל בואו נדגיש את זה, נחדד את זה, שאנחנו אומרים חלוקות וחטאות, זה בתנאי שהוא אכל כזית מזו וכזית מזו. אם הוא הוא כתוצאה מזו, אם הוא אכל חצי זית מזו, זה נפרד, וחצי זית מזו זה נפרד, לכן בשבועות אין מצטרפות. אז אני מבין רבי מאיר פה שאומר שבשבועות אין צירוף בגלל הדין של רב פנחס, אלא קונמות, עמי לא, למה אתה משווה קונמות לשבועות? איפוך, רבי מאיר אומר שבועות כקונמות, נהפוך את דבריו של רבי מאיר, במקום להגיד קונמות כשבועות, תגיד שבועות כקונמות. כמו שאצל קונמות יש צירוף, גם אצל שבועות יש צירוף. מה זאת אומרת צירוף? חצי זית מכיכר זו וחצי זית מכיכר זו, בזמן שהוא עשה עליו את שתיהם, הוא עובר על השבועה. ולת לי, לדרב פנחס, רבי מאיר לא מסכים עם ההסבר של רב פנחס. הוא לא אומר מתוך שחלוקות וחטאות, גם כן זה ישפיע על החצאי זית מלהצטרף. טוב, על הנקודה הזאת אנחנו שומרים על דבריו של רב פאפה למעלה, שבעניין קונמות גם בחידת כלשהו יש חיוב, אבל אם תוך כדי ניסוח הקונמות אתה מזכיר המילה אכילה, זה כבר משנה את הסיפור. וזה הנושא של המקור של שבנו שני קונמות אותו מקור בקופסת אש למעלה. אז אין, לא נשאר בעיה מהמקור הזה על רב פאפה. רבינה אמר, כי כמה רב פאפה בקונמות שדיבר כל זה בכל שהוא לעניין מלכות, כי תניה ההיא לעניין קורבן. כי תניה הכוונה לברייתא שמובא בקופסת האש, שני קונמות הם מצרפים, זה לעניין קורבן, קורבן מעילה, זה קורבן אשם או אשם מילה. דבעינן שווה פרוטה, אין אדם מועיל בהקדש. ואנחנו אמרנו שקונם זה סוג של, אני לא אומר ממש, אבל סוג של הקדש, כי קונם זה כינוי למילה קורבן. אז זה שיש עניין בצירוף בתחום של קונמות, זה לדעת אם אדם יהיה חייב להביא קורבן. אז אם הוא אכל חצי זית מדבר שהוא אסר לעצמו בלשון קונם, וחצי זית מפריט שני, כמו הדוגמה של שני כיכרות, אז הוא יהיה חייב להביא קורבן אשם מעילות, כי כדי לחייב אדם להביא קורבן, הוא צריך להנות שווה פרוטה ממה שהוא הקדיש בלשון קונם. אבל דבריו של רב פאפה זה היה לחייב את האדם בעונש מלכות. אז לפי בתוך המקור הזה בעניין מלכות, תנא קמא ורבי מאיר מסכימים שאדם חייב מלכות גם אם הוא אכל כלשהו של אותו דבר שהוא אסר על עצמו בקונם. הגמרא כאן מתמקדת ברעיון או בדין שיש מעילה, מעילה שוב פעם זה מצביע על קורבן אשם, מעילות שאדם שנהנה מהקדש שלו כדין חייב להביא. אז לפי לאור מה שרבינה אומר, והוא אמר את זה בפירוש דברי החכמים, שני קונמות מצטרפות, אז למאמרה דסברי רבנן יש מעילה בקונמות. אנחנו אמרנו שהאיסור מעילה מפורסם בתחום קודשים, אדם מקדיש משהו לבית המקדש, מקדיש משהו למזבח, בתחום הזה ברור שיש איסור מעילה שמחייב את הבן אדם להביא קורבן אשם מילות. אבל אנחנו בהסבר הברייתא ממשיכים מעריך את התחום של אשם מילות לא רק בהקדש רגיל אלא גם בקונמות. האם זה באמת כן שיש מעילה בקונמות? והתניא, אנחנו נביא כאן ברייתא, אנחנו רק נגלה שהקושיה באה ממה שנאמר בשורה שנייה בעמוד ב', כמה שמה כתוב לפי שאין מעילה בקונמות. אז זה נגד מה שרבינה אמר כעת. אז מה כתוב במקור? ואחרי שהגמר שואלת שוב פעם שלוש שורות מסוף העמוד, למימר דסבר רבנן יש מילה בקונמות, והתניה יש בו ברייתא, כיכר זו הקדש ואכלה. אדם אמר על הכיכר, כיכר זו הקדש, ומישהו אכל אותו בין הוא בין מי שהקדיש אותו בין חברו, בין אם זה מישהו חיצוני. מעל, יש עבירה של מעילה, לפיכך יש לה פדיון, כמו כל הקדש שאדם שהקדיש משהו לצורך בית המקדש. לא נדבר על מישהו הקדיש משהו למזבח, כיכר כאן הוא לא דבר שראוי למזבח אלא הוא ראוי לאוצר בית המקדש. אז יש יודעים שניתן לפדות דברים שהוקדשו, והסיבה שיש פדיון שוב פעם זה כמו בגלל שהדבר הזה נאסר על כולי אלמה, על כולם. אבל דוגמה אחרת, כיכר זו עליי הקדש, זה איסור פרטני, רק עליי הוא נחשב הקדש, הוא לא נאסר על כולם. הוא מעל, חברו לא מעל. אם מקדיש, נקרא לו, נהנה, אז הוא עובר המעילה. מישהו חיצוני נהנה מזה, הוא לא מעל. כי האיסור, הקדש, ההקדשה זה היה רק לגבי הדובר, לא לגבי האחרים. לפיכך אין לפדיון, דברי רבי מאיר. פדיון לא נאמר, איך שרשי מסביר, באיסורים. בדבר שאסור, או אולי נגיד אסור באופן פרטני. נמשיך לעמוד ב', וחכמים אומרים בדוגמה האחרונה של כיכר זו עלי הקדש, החכמים אומרים בין הוא ובין חברו לא מעל. גם אותו מקדיש עצמו, אם הוא נהנה מזה, אין מעילה, לפי שאין מעילה בקונמות. היינו אולי צריכים רק להוסיף שהניסוח הזה, כיכר זו עליי הקדש, זה מתאים לקונמות. כמו שאמרנו מקודם, קונם כיכר זו עליי, זה ההבדל בינו לתחום של הקדש. בקונמות ניתן או מבינים את זה כאיסור פרטני. אז באיסור כזה אפילו זה שהקדיש אותו בקונם אין מעילה, וממילא הוא לא מביא קורבן אשם מילות, כפי שאין מעילה בקונמות. גילינו מקודם שמהשורה הזאת יש לנו קושיה על דרכו של רבינה לתרץ לטובת רב אבא את הברייתא שאלינו מקודם. אז כמו עונה, איפוך, בדוגמה של כיכר זו עלי הקדיש, אחד זה ואחד זה לא מעל, בין הוא בין חברו לא מעלו, לפי שאין מעילה בקונמה או דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים הוא מעל וחברו לא מעל. שיטת החכמים שיש מעילה בקונמות, אז יש מילה בקונמות, זו פירוש הברייתא שבשתי כיכרות שנעשו בקונם, חצי זית מזו וחצי זית מזו הצטרפו, או חצי פרוטה בשווי, זה יותר מדויק, חצי פרוטה בשווי מכיכר זו ועוד חצי פרוטה בשווי מכיכר אחרת, אם אדם אכלן, אז הוא עבר על מילה. אבל בעניין מלכות, כמו שרבין אמר, זה בכלשהו. הגמרא שואלת, איהכי, אם אתה הפכת כמו שעשינו, רבי מאיר אומר, קונמות כשבועות. אלא קונמות, לפי מה שאנחנו אמרנו, משמע מזה, הצטרופי הוא דלא מצטרפי, כמו תשובה, כמו עצר שבועות, זה נגיד החיבור או ההקבלה בין קונמות כשבועות, שאין צירוף המעילה אית בהו, אבל מעילה שייך בקונמות. ואמר רבי מאיר אין מילה בקונמות כלל, אבל רבי מאיר אמר, ויש לנו כוכבית, אפשר לחבר את זה לכוכבית למעלה מול שורה שלישית, ששם רבי מאיר על פי האיפוך שלנו אומר לפי שאין מילה בקונמות, אבל מהמשך דבריו של רבי מאיר שהוא אומר שהוא אמר בברייתא שראינו מקודם ש זה אגב היה באותו ברייתא שפתחנו בו את כל הדיון, בברייתא שבעמוד א' בקופסת אש שמה, וזה הציטוט משם, רבי מאיר אומר קונמות כשבועות בעניין הצירוף אין, אבל ניתן לדייק, אבל מעילה יש, אבל זה גורם לכך סתירה בדבריו של רבי מאיר נגד מה שרבי מאיר אמר פה בברייתא של כיכר זו עלי הקדש, שפה רבי מאיר אומר אין מילה בקונמות. הגמרא עונה, לדבריהם דרבנן כאמר לו, מה שאנחנו רואים רבי מאיר עונה לחכמים, זה לא רבי מאיר שמשקף את עמדתו. לדידי, אין מילה בקונמות כלל. זה מה שראינו בברייתא של כיכר זו עלי הקדש. אין מילה בקונמות. לדידכו, שאתם סוברים שיש מילה בקונמות, עוד עולי מיד, וקונמות כשבועות. זה הפירוש של דבריו של רבי מאיר בברייתא שהבאנו בקופסת האש, קונמות כשבועות בעניין צירוף שלא הצטרפו. שוב פעם, לדידכו שאתם סוברים, אתם הרבנן שסוברים יש מילה בקונמות, ואני רק רוצה, רק להדגיש האמרה הזאת שאומרים של הרבנן יש מילה בקונמות, זה היה מאוד חשוב לתשובת רבינה ליאם ארבע שורות מסוף עמוד א', שלעניין אמרנו שלעניין צירוף שני קונמות מצטרפות זה לגבי מעילה. אז רבי מאיר אומר לשיטתכם שיש מילה בקונמות, לפחות תודו לי דקונמות כשבועון שאין צירוף, ורבנן הם עונים עץ השבועות, שבועות הם אינם כקונמות, כך הרבנן אמרו. שבועות איקה דרב פנחס, שבשבועות הם חלוקות לחטאות, לכן בשבועות לא מצטרפות. אבל בקונמות, קונמות לקה דרב פנחס, אין דין של הבאת קורבן חטאת בקונמות שגורמת לכך שנסתכל על כל כיכר וכיכר בנפרד. וממילא, מאחר שאין הדין של רב פנחס בקונמות, זה נאמר רק בשבועות, אז בקונמות יש צירוף. אמר רבה, שבועה שלא אוכל ואכל אפר, פטור. אפר הוא דבר שאינו בר אכילה, לכן זה לא נכלל בשבועתו. כעת סימונים חדשים משולשים, ובשוליים כתבנו סדרה של שאלות לברר בכמה. מהו שיעור האכילה של דברים מסוימים שאינם אוכל גמור? 1. אפר. 2. חרצנים. הגמרא, ביי רבה, שבועה שלא אוכל אפר, זה שונה מהדין של רבה לפני שורה, שם הוא לא הזכיר אפר בשבועה, אבל פה הוא הזכיר אפר באופן מפורש. אז אם כן, אז יש איזושהי שבועה שחלה, רק השאלה בכמה, כמה, מה כמות האפר הוא יצטרך לאכול כדי לעבור על שבועתו. אז כאן שני צדדים לשאלה. א' או דילמה ב', כיוון דאמר שלא אוכל תעתי הכזית, דרך כלל אכילה משויכת לשיעור כזית, אז הוא אמר שבוע שלא אוכל אפר, אז האיסור רק אם הוא אוכל כזית ולא גרגיר אפר. או דילמה, כיוון דלב מידי דאחלי אין שיעור, אפר זה לא אוכל בכלשהו, אז הוא יהיה חייב אפילו בגרגיר אפר אם הוא נשבע שבוע שלא אוכל אפר. תיקו, אנחנו הדגשנו את הסיומת הזאת של תיקו עם פס כפול, אנחנו נראה פה ובדיון הבא אותו סיומת. ביי רבה, שבועה שלא אוכל חרצן, החרצנים בתוך הענבים, בכמה? שוב פעם, א', שני צדדים לשאלה, כיוון דמתאכיל על ידי תערובת אנשים, ויש הרבה אנשים שאוכלים אותם ענבים שיש בהם חרצנים, אוכלים את הכל, זה הכוון התערובת. בזמן שאדם אוכל ענבים, אוכל גם את החרצנים, זה חלק מאכילה. אז דעתי הכזית, אם הוא נשבע שלא אוכל חרצן, הוא עובר רק אם הוא אוכל כזית ולא חרצן אחד. או דילמה, כיוון דלא בעיני אכלי לאינשי, אדם לא לוקח כפית חרצנים ואוכל אותם, דעתי המשהו, מאחר שזה לא במובן הזה הוא לא בר אכילה, זה דומה לאפר. אז אמרנו שמאחר שהוא לא בר אכילה, יש סברה לחייב את הבן אדם גם על גרגיר ופה גם על חרצן, גם משהו של חרצנים. תיקו, באי רבשי נזיר שאמר שבועה שלא אוכל חרצן, בכמה? שוב פעם, שני צדדים לשאלה, אבל גם הדגשנו עם קפקוף נזיר, שזה לא אדם רגיל שנשבע שלא לאכול חרצן, אבל מדובר פה בנזיר. אז כאן הגמרא מציגה את שני הצדדים לשאלה. דכיוון דכזית איסורה דאורייתא הוא, חרצן בשיעור כזית לגבי נזיר זה איסור דאורייתא. החרצן הוא בנגיד לא שונה מיין בכך שהוא יוצא מהגפן, ונזיר אסור בתוצרת הגפנים. אז מאחר כזית הוא השיעור לאיסור נזיר. כי כמשתבה, אולי רק נוסיף עוד משפט, כזית חרצן לגבי מי שקיבל עצמו נזירות, הוא כבר אסור בלי איזו שבועה מפורטת בנושא חרצנים. ולגבי הנזיר אפשר לומר שחרצנים בשיעור כזית מושבע ועומד מעל סיני, הוא כבר נאסר ברגע שהוא קיבל עצמו נזירות, הוא נאסר בחרצנים בשיעור כזית. אז עכשיו הוא מוסיף שבועה משלו, אז כי כמשתבה האתירה כמשתבה ודעתי משהו. אז אם הוא תורח להישבע על חרצנים, כנראה הוא נשבע על דבר שלא נאסר לו מן התורה, ומה זה? משהו. אז השבועה, שבועת הנזיר על חרצנים, אם נאמץ את הגישה הזאת, השבועה שלו זה מכוון על המשהו, אחרת הוא מושבע ביומי מהרסינה ואין מקום לשבועתו לחול. או דלמה, כיוון דלמה שלא אוכל, הוא השתמש בביטוי הזה, אוכל, שלא אוכל, דעתי הכזית. ואם דעתו בשבועה של אותו נזיר על כזית, השבועה שלא חלה, אין כאן שבועה, כי הוא כבר נאסר, כמו שהזמרנו מקודם, מעל סיני, כוונה יש כבר איסור נזירות לגבי החרצנים. תשמע, תשימו לב שיש פה יש פה תשמע עם סימון ארוך, אז אנחנו נצטרך ללמוד את כל השורות האלו כדי להגיע לאיזושהי מסקנה בשאלה הזאת בעניין הנזיר שנשבע שלא לאכול חרצן. בכמה אנחנו בשורות הבאות אנחנו לא נראה מקור מפורש בעניין נזיר, אבל אנחנו כן נראה מקור שמדבר על מאכלות אסורות, והגמרא תעשה הקבלה בין מאכלות אסורות באופן כללי לנזיר וחרצנים. תשמע, שבועה שלא אוכל, כך הוא ניסח את עצמו, ואכל נבלות וטריפות, שקצים ורמסים, חייב. רבי שמעון פותר. והבינן בה, ואנחנו שואלים, עמי לפי התנא קמא חייב? למה התנא קמא מחייב? מושבע ועומד מעל סיני הוא. הוא כבר נאסר באכילת נבלות, טריפות וכולי. אז אנחנו אמרנו שאין שבועה חלה על שבועה, אז אם הוא כבר נאסר, אז איך אתה, התנא קמא אומר שבאכילת נבלה הוא עובר על השבועה שלו שהוא נשבע שלא אוכל? אצלנו בשיטת מפת התלמוד אנחנו ננווט עם הסוגריים שאתם רואים. הסוגריים בשורות הבאות הם מיועדים לדילוג, כדי שאנחנו נוכל להתמקד ולהגיע מיד לנקודה שבו שהגמרא רוצה שאנחנו נראה. כי בשורות הבאות יש כמה וכמה שיטות שונות, והם הם לא המטרה של הסוגיה הנוכחי. אנחנו רוצים לברר הנושא של נזיר שאכל שנשבע שלא לאכול חרצן, וכמה, ושאלנו מהמקור שקראנו איך זה שיכול להיות אדם שנשבע שלא לאכול והוא באכילת נבלה הוא יהיה חייב, הרי הוא כבר מושבע ויומד מהר סיני. ואנחנו נמשיך בגמרא עם דילוג הסוגריים. וריש לקיש אמר, אתם רואים עוד שתי שורות, ריש לקיש אמר, אי אתה מוצא שהשבועה יחול עליו אלא במפרש חצי שיעור ועליבה דרבנן. אנחנו נתמקד רק בשיטה הזאת, שאם אדם נשבע שלא לאכול חצי שיעור, והוא אכל חצי שיעור של נבלה, השבוע יחול. למה? כי חצי שיעור של איסור הוא לא דבר שאסור מן התורה. שאלת הגמרא מקודם, הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני, זה לא נכון לגבי חצי שיעור. אז אם אדם בניסוח שלו אומר שבוע שלו אוכל חצי שיעור, והוא אכל גרגיר של נבלה, אז הוא עובר על איסור בגלל השבועה. היה מקום לשבוע שלו לחול בגלל שהוא אמר חצי שיעור, שזה דבר שלא אסור מן התורה. עכשיו נדלג שוב פעם, והנבלה דמושבע ועומד מעל סיני, יש איסור מן התורה, איסור אכילה על נבלה. תחי חרצן לגבי נזיר דמיה, כמו שנבלה אסור לכולי עלמא, חרצנים אסורים לנזיר, שגם חרצן אסור באכילה לנזיר. דמיה כוונה דומה. ותאמה דפריש, לפי הרבנן השבוע חלה באכילת, בזה שהוא אכל נבלה, בגלל שבשבוע הוא פירט חצי שיעור, הוא נשבע שלא יאכל אפילו כלשהו. זה הניסוח השבוע. לא פריש אם הוא לא פירט, לא אמר בפירוש כלשהו, הוא אמר רק שבוע שלא אוכל. דעתי הקזאית, אם אין אזכור של כלשהו, המחשבה של אדם הנשבע רק על קזאית. אז עכשיו בעניין הנזיר נחזור לשאלה של רב אשי. נזיר שמר שבועה שלא אוכל חרצן, הוא לא הזכיר כלשהו, אז מה בדעתו של האדם? כזית. אז הוא, אותו נזיר נשבע בעצם שלא לאכול כזית של חרצן. אבל אמרנו מקודם לגבי הנזיר, כזית הוא כבר מושבע ויומי מהר סיני, ולכן השבועה אצלו לא יחול. ואז בזה אנחנו מסיקים, זה סוף אתה שמע, מסיקים שמע מינה, מה? כמו אפשרות ב' למעלה, שאמרנו א' או דיומה ב', שם אמרנו כיוון דאמר, רק קורא ממה שאמרנו מקודם אחרי או דיומה ב', כיוון דאמר שלא אוכל דעתי על כזית. ואז אמרנו נזיר שדעתו על כזית הוא כבר נאסר מדין נזיר, אז אין מקום לשבוע לחול. נחזור למהלך הזה, אבל עם הקטעים שבסוגריים, אבל מה שהיה חשוב לנו זה להדגיש וללמוד מה שנקרא בפוקוס על התשמה, מה רצה הגמר להסיק. והמסקנה כעת, המסקנה הוא כמו צד ב' של השאלה של רב אשי. אנחנו נחזור לתחילת התשמע. הבאנו את המקור, שבוע שלא אוכל ואכל נבלה וטרפות שרצים ומעשים, חייב רבי שמעון פוטר. ואבינן בא, המי חייב לפי התנא קמא, למה אדם שנשבע שלא לאכול, למה באכילת נבלה הוא עובר על שבועתו? מושבע ועומד מהר סיני הוא כבר נאסר במתן תורה, זה הכוונה בביטוי מושבע ועומד מהר סיני, ומאחר שכבר חל עליו השבועה של עם ישראל בקבלת התורה, אין מקום לשבוע הפרטני שלו לחול לגבי נבלות. רב ושמואל ורב יוחנן, אנחנו ממשיכים, אתם רואים בתוך הסוגריים, דאמרי, שלושת האמורים האלו אומרים, בכולל דברים המותרים עם דברים אסורים. הבן אדם נשבע סתמית, הוא מהשבועה שלו אוכל. באמרה הזאת זה כאילו הוא אמר למשל שבועה שלו אוכל נבלות וטריפות ופיצה. הרי פיצה זה דבר מותר. אז מאחר, אומרים מיגו, מאחר שהשבועה חלה על הדבר המותר, הוא גם חל על הדברים האסורים. זה כמובן בניגוד לאדם שנשבע ישירות שלא לאכול נבלות. על זה אנחנו אומרים מושבע ויומד מעל סיני והשבועה הזאת לא תחול. כמו כן, אם אדם נשבע באופן כללי שבועה שלא אוכל, כלול בדיבור הזה, בניסוע הזה, גם דברים המותרים. ואנחנו שוב פעם אומרים, מיגו שהשבועה שלא אוכל על הדברים המותרים, השבועה יחול גם כן על הנבלות וטריפות. אז זה גישה של שלושת האמורים האלו להבנת התנא קמא, למה הוא חייב באכילת הנבלות, למה הוא חייב על שבועתו. וריש לקיש אמר, אי אתה מוצא שהשבועה יחול, אלא אי במפרש חצי שיעור הליבא דרבנן, שבן אדם בשבועה שלו המקורי הוא מהשבועה שלו אוכל חצי שיעור. חצי שיעור של נבלה אינו אסור מן התורה, ולכן יש מקום לשבועה הפרטני שלו לחול. עוד אפשרות היא בסתם וליבה דרבי עקיבא. הוא לא אמר בשבועה שלו אוכל חצי שיעור, הוא אמר שלא, שבועה שלו אוכל. לפי רבי עקיבא ההבנה של הביטוי שלו אוכל זה גרגיר, זה גם כלשהו. דאמר, אדם עושה עצמו בקושו, וברגע שאדם מזכיר אכילה בשבועה שלו, הוא מתכוון לאסור את עצמו על קושו. ושוב פעם, הקושו הזה לא נאסר מסיני, אז הוא לא מושבע ויומד מסיני לגבי הקושו, ולכן יש מקום לשבועה שלו לחול לגבי הנבלות, כי נבלה בקושו אינו אסור מן התורה לפי גישת רבי עקיבא. והנבלה דמושבע ויומד מהר סיני הוא כבר אסור באכילה, והוא דומה דכי חרצן לגבי נזיר דמיה. ותמה לפי החכמים ראינו שהשבוע חלה באכילת הנבלה, ותמה דפריש לפי הרבנן, רק אם הוא אמר באופן מפורש שבוע שלו אוכל חצי שיעור. הלא פריש, רק אם השבוע שלו אוכל. דעתי הקזאית, אז אם ניקח שוב פעם שאלת רבשי, נזיר שמשבוע שלו אוכל חרצן בלי להזכיר חצי שיעור, דעתו על קזאית, ולכן אצל נזיר שנשבע עם מחשבה כזאת לסור עצמו על קזאית והוא כבר נאסר, השבוע לא יחול שמע מינה. אלא אם סתם שלא אוכל, כמו שאנחנו היינו מבינים עד עכשיו, זה כזית, אלא תפשוט דבי רבה. רבה שאל, שבועה שלא אוכל אפר בכמה? אז הנה, הוא אמר שלא אוכל, תפשוט דעד איקה כזית, דה נבלה כאפר דמיה, שניהם הם אינם בני אכילה. וטעמה, למה בעצם נבלו ראינו שהשבוע חלה? דה פריש, הוא פירט שבוע שלא אוכל חצי שיעור, לא, חצי או כלשהו. הלא פריש, אם הוא לא הזכיר חצי שיעור בשבועתו, דעתי הקזאית. ומה שמטריד הגמרא הוא כך, אם מה שאמרנו הוא אם יש להבין דברים כמו שאמרנו, אז למה לרבה היה שאלה אם נוכל לפשוט אותו בצורה כל כך פשוט כמו שאמרנו עכשיו? אז בכל זאת היה לרבה שאלה שבוע שלא אוכל אפר, הרי התשובה היא ברורה, אז למה הוא שאל שאלתו? הגמור מסביר, לא, אל תגידו שנבלה כאפר דמיה, אל תגידו כך, אפר לאו בר אכילה הוא כלל, נבלה בת אכילה, כזה דבר שייך שיעורים. ואריה הוא דרבי עליה, אריה זה ביטוי, זה משל, זה ארגי, זה משל. האיסור אכילת נבלות זה דבר חיצוני, האיסור תורה זה דבר חיצוני לגבי הפר, לגבי הנבלה. בעצם הנבלה בעצם מזון, כל הגויים אוכלים נבלות, הם לא מקפידים על הלכות שחיטה, אז מה שהם אוכלים זה נבלות, זה בשר טרי, קוראים לזה נבלה, לא אבל שחיטה. זה אוכל גמור. זה שלא אוכלים אותו יהודים, זה בגלל האיסור. זה כמו, כמו אוכל טוב שאריה רובץ עליו. אין גישה. אבל זה לא דומה לאפר שבעצם הוא אינו אוכל כלל. אז נשאר מקום לרב לשאול שאלתו. אדם שנשבע שלא אוכל אפר מאחר שזה לא בר אכילה, אז הדינים של שיעורי מזון לא תקפים. אז יכול להיות שאדם יעבור על שבועתו גם באכילת גרגיר אפר. אז זה מה שנשאר כשאלה בעיני רבה. זה שבנבילה הוא לא עובר, אם הוא אומר שבוע שלא אוכל, והוא לא עובר עד שהוא יאכל כזית, זה בגלל שנבילה, בוא נחדד מה שאמרנו, שאם הוא לא אמר כלשהו בשבוע שלו, שבוע שלו אוכל כלשהו, אם הוא לא פירט כלשהו, אז הוא לא, אין שבועה, כי בשימוש בביטוי שלא אוכל, הכוונה לכזית. והשבועה אצל נבלה לא יחול, בגלל שהוא מושבע ויומד מהר סיני כבר על השיעור השלם. אבל מה שחשוב לנו, בקשר לשורות האחרונות, בלי פירוט הדבר שאסור לאכול ואדם הזכיר שלא אוכל, השבועה יחלה רק על כזית. ואם אנחנו מדברים על דברים אסורים, הוא כבר מושבע ויומד מהר סיני, ולכן השבועה לא יחול. בעניין אפר זה סיפור אחר, ולרב היה שאלה, שבועה שלא אוכל אפר, נשאר שאלה בכמה. משנה. יש בגמרות שלנו עם הסימונים סדרה ארוכה של מעוינים, ובצד כתבנו סדרה של שבועות שונות. אני חושב שרוב הדוגמאות הם מובנים מעצמם. המשנה, שבועה שלא אוכל, ואנחנו מנסים להגיש הניסוח שלו במרכאות והתוצאה אחר כך בכל קטע וקטע. אז כאן הוא התבטא שבועה שלא אוכל, ואכל ושתה, אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אוכל ושלא אשתה, כאן הוא פירט, ואכל ושתה, חייב שתיים. שבועה שלא אוכל ואכל פת חיטים ופת סורים ופת כוסמין, אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אוכל פת חיטים ופת סורים ופת כוסמין ואכל, הנה, מכל אחד מאלו, חייב על כל אחת ואחת. שבועה שלא אשתה ושתה משקין הרבה, אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש ושתה, חייב על כל אחת ואחת. שבועה שלא אוכל ואכל אוכלים שאינן רואים לאכילה ושתה משקין שאינן רואים לשתייה, פטור. שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטריפות, שקצים ורמסים, חייב. ורבי שמעון פותר. אמר, קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום. והוא אכל נבלות וטריפות, שקסים ורמסים, הרי אשתו אסורה. אנחנו כדרכנו נמתין לגמרא להתייחס לכל קטע וקטע במשנתנו. הגמרא, אמר רבי חייא בר אבין, אמר שמואל, שבועה שלא אוכל ושתה, חייב. אם אדם הזכיר רק אכילה בשבועתו, אומר שבועה שלא אוכל, ובפועל הוא שתה משקה, רבי חייא אומר, הוא חייב, הוא עבר על השבועה. אי בית אימא סברה ואי בית אימא קרא. אי בית אימא סברה דאמר לאיניש לחברי, איך אנשים מדברים? אדם אומר לחברו, נתאום מידי, תבוא אליי, תתאום משהו. ואילי, ואכלי, ושתו. הם עולים ביחד לתוך דירתו, אוכלים ושותים. מה רואים? שאדם מזכיר, למשל, לשון אכילה או טעימה, כלול בזה גם שתייה. לכן, אדם שנשבע שלא אוכל, כלול בזה איסור לשתות. נמשיך בגמרא, ואי ביתי מקרא, שתייה בכלל אכילה. אפשר לראות את זה במקרא ששתייה בכלל אכילה. דאמר ריש לקיש, מניין לשתייה שהיא בכלל אכילה, שזה כלול ברעיון או במושג של אכילה, שנאמר, כאן יש לנו סימונים חדשים, צורת בית, ובצד אנחנו מסבירים מקורות לומר שתייה בכלל אכילה. אז יש כאן ניסיון ראשון, אבל הגמרא תדחה, ואנחנו נראה בכ"ג עמוד א', ארבע שורות מראש העמוד, עוד ניסיון. אז אנחנו אומרים ששתייה בכלל אכילה, ומניין שנאמר, ויאכלת לפני השם אלוקיך במקום שיבחר לשכן שמו שם, מסר דגנך ותירושך. מה שציטטנו עכשיו, הבלטנו בפס מקווקו, המילה בתחילת הפסוק ואחרת, ובהמשך כתוב ותירושך, והגמרא מציינת, אנחנו עוברים לחב ג' עמוד א', ותירוש חמרה הוא. תירוש זה יין, וכתיב ואחרת, בתחילת הפסוק כתוב ואחרת, אז רואים שאתה אומר ואחרת, וכלול בזה שתיית יין, השתייה בכלל אכילה. הגמרא דוחה, ודילמה, מה שכתוב תירוש בפסוק שקראנו, זה לא שתיית כוס נוזלים, על ידי הניגרון. הניגרון, עוד מעט נראה, זה תבשיל. ולתבשיל הזה היו מוסיפים יין. אז התירוש שמוזכר בפסוק זה בעצם אכילת מאכל שיש בו תוספת יין. דאמר רבא בר שמואל, הניגרון מאיה דסילקא, אולי המילה מאיה קצת מטה, אבל הכוונה תבשיל של טרידין, סוג של צמח של ירק. אך סיגרון זה משהו אחר, מאיה דקולו שיטי. רש"י כותב שלקות של ירק, ירקות מבושלות. אבל מבחינתנו אין כאן הוכחה חותכת ששתיית כוס נוזלים בהכרח בכלל המושג של אכילה, אלא אמר רב אחא בר יעקב, אנחנו ממשיכים לניסיון שני, מי אחא, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצאן וביין ובשיכר. אני חושב שחשוב להדגיש, יש לנו כוכבית, המשך הפסוק כתוב, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. זה הפסוק, אם לא ניחשתם, זה פסוק בעניין מעשר שני. אז זה אדם שהביא כסף מעשר שני לירושלים, אז הוא קונה כל מיני דברים, יכול לקנות, וקלו בדברים האלו יין, קונה יין. ומה כתוב בהמשך הפסוק? ואכלת שם לפני השם אלוקיך. הגמרא מסבירה, יין, והפס הכפור פה בצד כתבנו שלבים לברר איך רואים מן הפסוק ונתת כסף לשתייה בכלל אכילה, איך רואים מהפסוק הזה. אז הנה שלב ראשון, יין חם ראו. יין זה יין, כן? יין בעברית, חם בארמית. וכתיב ואכלת, איפה רואים? זה מה שכתבנו בשוליים, זה המשך הפסוק. אז מה רואים? שיין שהוא משקה הוא בכלל אכילה. ודילמה חינמי על ידי הניגון, אולי הפסוק מתייחסת לאכילת מאכל ממש הניגון, והיין שמוזכר בפסוק זה יין שמוסיפים לתבשיל הזה. אבל וזה אכילה ממש, זה לא שתיית משקה. הגמרא עונה שההוכחה מהפסוק שיכר טיב. בפסוק שקראנו ראינו שהוא נותן את כספו, כלומר בבקר וצאן וביין ובשיכר. שיכר טיב, מידי זה משקר. אז הניגון זה לא משקר, אלא שתיית כוס יין זה מסוגל לשקר, לגרום לשיחות. שואלת הגמרא, ודילמה, כתוב, נכון, כתוב ובשיכר, אבל זה לא משקף או מאיר על יין שזה משקה. דילמה דבלה כעילית תנים מכעילה, זה לא יין, וזה מאכל שמסוגל לגרום שיחות. דתניא, בעניין כהן שאסור לעבוד בבית המקדש במצב של שיחות, כתוב אחר דבלה כעילית ושתה דבש וחלב ונכנס למקדש ועבד, חייב. זה חייב בתור כהן שעובד בשיחות, שיש איסור תורה על כזה דבר. שוב, עדיין אין לנו הוכחה חותכת בפסוק של דברים, פרק י' פסוק ו', ששתייה בכלל אכילה, אלא גישה כבר נשלב שלישי. גמר שיכר שיכר מן הזר, קראנו פסוק שבאמת כתוב פה ביין ובשיכר, נלמד גזירה שווה דרך המילה שיכר מתחום נזיר. מה להלן אצל נזיר יין, ואי אפשר להגיד על נזיר שיש איסור יחידת דבלה קרילית. אז כמו אצל נזיר שכתוב שיכר, הכוונה לשתייה יין שזה דבר שמשקר, אף כאן בעניין מעשר שני יין. יין, אז יש באמת הוכחה מהפסוק שמוזכר בו יין פטור משקה, וזה אני יודע תודות לגזר השווה לנזיר. וגם כתוב בפסוק שהבאנו המילה ואכלת, אז שתייה בכלל אכילה. אמר רבה, אף ענה נמי תנינה. תשימו לב, יש פה נקודה ארוכה. רב אומר, יש לנו גם מקור תנאי שמוכיחה ששתייה בכלל אכילה. שבועה שלא אוכל ואחר ושתה, אינו חי אבל אחת, נכון? משלטנו. אז מכאן אנחנו עוד מעט נראה שיש הוכחה ששתייה בכלל אכילה. אי אמרת בשמה שתייה בכלל אכילה, אי צריך לילתן אלא השמעינה דיינו חי אבל אחת. למרות שהוא הכניס לפיו שני דברים, קצת אוכל, קצת שתייה, סך הכל הוא עובר רק על עבירה אחת, דהיינו שבועתו שהוא נשמע שלא אוכל. אז יש בזה עניין לתנא ללמד את זה. אלא אי אמרת שתייה לאו בכלל אכילה, שבועה שלא אוכל ואכל ועשה מלאכה, מי צריך להשמין את דינו חייב אלא אחת? הבן אדם, איך הוא ניסח את השבועה שלו? שבועה שלא אוכל. אם תגידו ששתייה זה דבר לא קשור לאכילה, זה כמו כמו נגיד עשיית מלאכה, אם אדם נשבע שלא אוכל והוא אכל משהו ותיקן את האוטו שלו, מה הוא? יש הווה מינה לחשוב שיהיה חייב יותר מאחד? זה כל כך פשוט, לא צריכים ללמד כזה דבר. אז לכן מכאן יש איזה נקודה ארוכה של רבה ששתייה כן בכלל אכילה, לכן היה צורך לתנא ללמד שמי שנשבע שלא אוכל והוא גם אכל וגם שתה חייב רק אחת, כי שתייה בכלל אכילה. הגמרא ממשיכה, אמר לי אביי, כאן יש שימוש בצורת כתר שמופיע בשני כיוונים, ובצד תחת הכותרת מבנה אנחנו קוראים לזה מעקב, קושיות אביי על דברי רבה, ואם הצורה הזאת תתאפר עם תשובות. הגמרא ממשיכה, אמר לי אביי, אלא מה, שתייה בכלל אכילה? אין מה סיפה. המשך המשנה, כתוב שם, שבועה שלא אוכל ושלא אשתה. כאן הוא מזכיר שתי הפעולות. ואכל ושתה. חייב שתיים. אבל זה לא מבין. אומר אביי, כיוון דאמר שלא אוכל, ואמרת, אתה אמרת שבכלל הניסוח הזה גם שתייה, אז ברגע שהוא אמר שבוע שלא אוכל, יצר לי בשתייה. הוא מיד נאסר בשתייה. הוא כשתייה בכלל אכילה. כי אמר שלא אשתה, עמי חייב. למה בזה שהוא הזכיר שלא אשתה, זה מוסיף חיובים. כפי שהמשנה אמרה שהוא אכל ושתו חייב שתיים. למה שיהיה חייב שתיים? אילו הוא אמר שלא אשתה תלי זימני, מי מחייב תארתי? אם אדם נשבע שלא לשתות, ושוב פעם נשבע שלא לשתות ושתה, אנחנו יודעים שהוא חייב רק אחת, כי ברגע שהוא נאסר את מאחר שהשתייה נאסר עליו בשבועה, אין שבועה חלה על שבועה, הוא כבר, איך אומרים, מושבע ועומד מכוח השבועה הראשונה. אז אם אתה אומר ששתייה בכלל אכילה, ברגע שהוא נשבע שבועה שלא אוכל, זה לא אמור להוסיף שבועה בגלל שהוא המשיך לומר באופן מפורש ושלא אשתה. אז אם, אבל אם תגידו ששתייה אינה בכלל אכילה, אז יש כאן שתי שבועות ברורות, נפרדות, ולכן אם הוא אכל ושתה, חייב שתיים. אז זו קושיה על, נגיד, קושיה שאופנית לרבה. אמר לי, רבה עונה. הטעם, שמענו שהוא חייב שתיים, דאמר, כי הוא אמר בפירוש שלא אשתה. והדר אמר, ואז הוא אמר, שלא אוכל. כדי להבין למה הוא חייב שתיים, לסדר הניסוח שלו, סדר הדברים. קודם הוא אמר שלא אשתה, ואחר כך הוא אמר שלא אוכל. שתייה בכלל אכילה איתה, אכילה בכלל שתייה לטה. אנחנו, כפי שאמרנו מקודם, כפי שרבה הדגיש ששתייה כן כלו בתוך אכילה, אבל אם הוא ניסח את שבועתו ומזכיר שתייה בהתחלה, שלא אשתה, זה לא כולל אכילת מזון מוצק. אז יש מקום לשבוע שלא אשתה לחול על משקים. הוא המשיך לומר ושלא אוכל, אז השבוע אחר זה יחול על מאכלים. ואם אדם הזה גם אכל וגם שתה, הוא זה חייב שתיים, כי השבועה לגבי השתייה עמדה בפני עצמה וחלה על המשקים. נמשיך בגמרא עם קושיה. אבל אמר שבועה שלא אוכל ושלא אשתה, אם לא כמו שרב אמר כפירוש המשנה חייב שתיים בגלל שהוא הקדים שתייה לאכילה, אבל אם הוא היה מקדים אכילה לשתייה, מה יהיה הדין? למרות שהוא מזכיר את שניהם, מה יהיה הדין? נקרא את זה עוד פעם. אבל אמר שבועה שלא אוכל ושלא אשתה, ואכל ושתה מאי, לפי מה שאתה אמרת, מה אמור להיות הדין כאן שהוא הקדים אכילה לשתייה, אינו חייב אלא אחד, כי אכילה כולל שתייה, ואין מקום להמשך דבריו ושלא אשתה לחול. אז יחי, אם כן הם הדברים שבזמן שהוא מקדים, אמנם הוא מזכיר את שניהם, אבל הוא מקדים אכילה לשתייה, הוא יהיה חייב רק אחת אם הוא אכל ושתה. יחי, עד איתני רשע, עד במקום שהרשע תכתוב תלמד שבועה שלא אוכל ואכל ושתה אינו חייב אלא אחת, ליטני תלמד משהו יותר, חידוש יותר גדול, תלמד שבועה שלא אוכל ושלא אשתה אינו חייב אלא אחת אם הוא אכל ושתה, הוא רק חייב אחת. ואם במקרה שהוא פירט שלא אשתר, בכל זאת בגלל שרקדים שלא אוכל לפניו הוא חייב רק אחת, וכל שכן שלא אוכל לחודי. אם האדם לא פירט, לא אמר, לא הזכיר אפילו שלא אשתר, פשוט שיהיה חייב רק אחד, למרות שהוא אכל ושתה, הוא לא הזכיר בכלל שתייה. אז למה המשנה פתחה בדוגמה שבועה שלא אוכל ואז אחר ושתה חייב אחר, היה על המשנה ללמד חידוש יותר גדול, והיא לא נמדה את זה, אלא לעולם כדי קטני. נשאיר את לא להפוך דברים, אלא את סדר הדברים, אלא תשאיר את המשנה על כנו כמו שהוא, דהיינו הוא נשמע שלא אוכל ושלא אשתה, בסדר הזה שלא אוכל ושלא אשתה, ובאופן כללי שתייה כן בכלל אכילה. אז למה פה אם הוא נשבע שלא אוכל ושלא אשתה חייב שתיים? למה? ושניה, פה זה שונה, כיוון דאמר שלא אוכל ואדם אמר שלא אשתה, גלי ידעתי, הוא מגלה דעתו לנו, דאחה אכילה דאמר אכילה גריטה היא. האכילה שהוא הזכיר בתחילת דבריו שתשבועה שלא אוכל, זה אכילה נטו, כוונה לא כולל שתייה. אם הוא רצה לכלול שתייה, לא היה לו צורך להזכיר באופן פרטני ושלא אשתה. מאחר שהוא אמר שלא אוכל ושלא אשתה, המילה אוכל אצלו באמת לא כולל שתייה, ולכן יש כאן שתי שבועות נפרדות, לא אוכל, לא לאכול אוכל מוצק וגם לא לשתות משקים, ואם הוא אכל ושתל הוא חייב שתיים. אבל שוב פעם, העיקר לזכור שאם מדובר באדם שלא מציין שתייה, רק מה שלא אוכל, זה יכלול גם שתייה, וממילא מי שאכל ושתה חייב רק אחת, כי הוא נשמע רק שבועה אחת, שבועה שלא אוכל. אמר רב אשי מתניתין נמי דייקה, לפי קריאת המשנה באופן מדויקת נראה ששתייה בכלל אכילה. ואיך? הנה, שבועה שלא אוכל ואכל אוכלים שאין רואין לאכילה ושתה משקין שאין רואין לשתייה פטור, הרואין חייב. אם המשקין היו כן רואים לשתייה, הוא היה חייב. למה הוא יהיה חייב על השתיית משקין אם הם היו כן רואים? השבועה שלו אוכל כמר, סך הכל הוא רק הזכיר אכילה. אלא מה? שמכאן רואים ששתייה בכלל אכילה. זה כוונת רבשי באומרו שמתניתין נמי דייקה. המשנה מאוד מדויקת, היא בחרה כדי ללמד על פטור רק שתיית משקים שאינם ראויים לשתייה. אבל אותו אדם שנשבע שלא אוכל ושתה משקים הראויים לשתייה כן היה חייב, למרות שהוא לא הזכיר בשבוע שלו שתייה, כי שתייה בכלל אכילה. הגמרא דוחה. מה שקראנו פה במשנה, הציטוט הזה במשנה, דילמה דיאמר תארתי, אולי נכון כתוב אצלנו שבוע שלא אוכל, אבל אולי הוא אומר שני דברים, שבוע שלא אוכל, שבוע שלא אשתה. ואם זה, אם זה פירוש המשנה, אז אין הוכחה ששתייה בכלל אכילה. עד כאן שירנו להיום.